לאמיתו של דבר, לפרשת בלק, אנחנו נכנסים כבר בשבוע הקודם בתוך דבריו של יפתח הגלעדי בהפטרה. שם בנאום הגדול של יפתח הגלעדי אל מלך בני עמון, נאום שמיד בתחילת הדברים אנחנו נעסוק בו עוד מעט מבפנים, ננסה יפתח הגלעדי להסיט את מלך בני עמון מהניסיון שלו למלחמה, על ידי שהוא מזכיר לו את ההיסטוריה כולה, את סיחון, את מלכי האמורי, אם כן, לפרשת בלק נכנסנו כבר בפרשה הקודמת בהפטרה של יפתח, כאשר מכל הדברים המוזכרים שם, בנאום גדול מאוד שיש לו הרבה מאוד השלכות לימים שאנחנו מצויים בהם, ונלמד אותו עוד מעט מבפנים בעזרת השם, בין כל הדברים שמזכיר יפתח למלך בני עמון, והוא מנסה להוריד אותו מהניסיון להילחם עם ישראל, הוא אומר לו שם את המשפט המרכזי: ועתה הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם. זאת האמירה המרכזית שהוא טוען למלך בני עמון, ומבקש ממנו לרדת מהרצון להמשיך לערער את ישראל. נחזור עוד מעט לפסוקים ונראה אותם בפנים, אבל הוא הדמות היחידה המוזכרת מכל המלכים כולם, למרות שבעצם הוא הדמות שלא פעלה שום דבר, הוא בסך הכל שכר את בלעם, איזשהו קוסם שנעשה לנביא, כדי שיארגן איזה מסע כללות וינהל את העסק בצורות מוזרות. ודווקא יפתח הגלעדי, שעומד ומארגן מלחמה ממשית מאוד ברורה, עם אסטרטגיה מאוד ברורה, עם ניצחונות מאוד גדולים, תופס שמי שתפס בעצם מכל האויבים את שורש המלחמה הוא בלק בן ציפור. מי שקלט את הנקודה המרכזית, איך נלחמים בישראל, היה לא אוג ולא סיחון, לא שני מלכי האמורי האלו ולא אחרים, גם לא עמלק, את כל אלה הוא לא מזכיר יפתח, אלא בלק בן ציפור. מעניין שלא בלעם מוזכר אפילו, אלא בלק. שלנו נראה דמות שחוץ מזה שהפרשה נקראת על שמו, היא מאוד שולית. הוא אולי מנסה את מזלו בדרך חדשה, כולם לא הצליחו בדרכים האחרות, והוא מנסה את מזלו בדרך שלו. והנה הוא הופך להיות הדמות המרכזית שדרכה מבקש יפתח לגלות את המלחמה עם ישראל ואת הניצחון של ישראל במלחמה הזאת. אנחנו נחזור לנאום ונחזור לבלק מיד. עוד לפני שהדפים אצלנו, אני הייתי מבקש לפתוח בדבר הראשון. הפרשה פותחת בתחושות של בלק בן ציפור: עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. הבקשה של בלק מבלעם לקלל את העם, תיאור העם הזה, מגיע לכל, ובלעם לא יודע מה הוא רוצה בעצם. רוצה מאוד לצאת, אבל מנוע, כי הקדוש ברוך הוא מונע אותו. בלילה, כאשר הוא עוד לא נותן תשובה, הוא אומר למלאכים של בלק, לשרי בלק: לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר. ואז: ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים: בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך כבליותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. הפסוק האחרון בפשטות נראה פסוק די ברור. לא תלך עמהם, ולא רק לא תלך עמהם בדרך שלהם, אלא גם לא תאור את העם. יש עניין ספציפי בכללה, לא תאור את העם. למה לא תאור את העם? כי ברוך הוא. רשי משום מה בחר פה בדרך אחרת. ורשי פירש, מי שכבר יש לפניו את הדף הוא במקור מספר 2, מי שלא הדברים מוכרים מאוד, רשי פירש כך. לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא, לא תלך עמהם, אמר לו בלעם לקדוש ברוך הוא. רשי חילק כאילו לשלושה שלבים. אמר לו א', אם כן אקללם במקומי. לא ללכת איתם, תן לי לקלל מפה, בתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו. תן לי מהמקום לקלל. אמר לו, לא תאור את העם. מכל מקום. גם מכאן אתה לא יכול. איך אנחנו היינו מבינים את ההמשך? לא תאור את העם, למה? כי ברוך הוא. רש"י מביא דרשת חז"ל, ולא נותן שום פשט אחר. אמר לו, אם כן אברכם, זה דבר מוזר, הרי הוא לא אמר לו כך בפשטות הפסוק. אמר לו, אם כן אברכם, ללכת איתם, אתה לא מרשה. בקשה שנייה לפחות תן לי לקלל מפה, אתה גם לא מרשה. אז תן לי לפחות לברך אותם משהו. תן להם איזו ברכה טובה. אמר לו, אם כן אברכם, אמר לו, אינם צריכים לברכתך. למה? כי ברוך הוא. לא תאור את העם כי ברוך הוא. נראה שהפריע פרשנית, מה פירוש לא תאור את העם כי ברוך הוא? לא תאור את העם, כי אמרתי לך, לא לאור את העם. זה מה שהפריע לרשי בפרשנות. הקדוש ברוך הוא צריך להסביר לו, לא תלך עמהם כי מה? לא תאור את העם כי ברוך. מה, זה נימוק לפסק הדין. לא תאור את העם, כי אני אוסר עליך לקלל את העם. מה פירוש כי ברוך הוא? אז הפירוש אומר רשי הוא לא תאור את העם גם מפה, וגם אל תברך אותם. למה? כי הוא כבר ברוך. אינם צריכים לברכתך. משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. משל מפורסם. לא תמיד זוכרים שהמשל הזה בא מפה, ואם בתחילת הדברים ניסינו להגיד שנעמוד עוד מעט על דמותו של בלק, אני יודעתי במשל הזה שלא מדובשך ולא מעוקצה, נמצא גם סוד דמותו של בלעם, אולי גם סוד המלחמה שלנו עם בלק ובלעם שניהם. הדבש והעוקץ, דובשך ועוקצך, אלה הבעיות שבבלק ובבלעם, ואולי העומק של הרעיון הזה הוא מה שהוביל את רש"י לפרש כאן את הפירוש של הפסוק הזה לא בצורה הפשוטה לכאורה. לא תאור את העם כי הוא ברוך, אלא לא תאור את העם וגם לא תברך אותו כי הברכה שלך תזיק לו. אינם צריכים לברכתך. ובהמשך הדברים ננסה לראות שהאויבות הגדולה של בלעם, שאולי אותה מחפש בלק בין הדברים, היא שהוא מסוכן בדבשו לא פחות ממה שהוא מסוכן בעוקצו. בשונה מחשבון וסיחון וערעור ואוג וכל מי שראינו מקודם, שעוקצם מסוכן ואין להם דבש, הסכנה הגדולה שיש אצל בלעם ואצל בלק שלוקח את בלעם היא דבשך לפני עוקצך. לדבש ולעוקץ הזה ננסה להגיע בהמשך. נתחיל בנאום של יפתח שפתחנו בו בתחילת הדברים. דמותו של יפתח הגלעדי היא דמות מורכבת, מופלט, עסקנו בה בשנה שעברה בפרשת חוקת, והפעם אני מביא אותה רק לצורך הנאום. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. תזכורת מהירה, העם נמצא במצב קשה מאוד. תיאור המצב שהעם מצוי בו לפני שיפתח הגלעדי מתמנה להיות שופט, הוא אחד התיאורים המזעזעים ביותר אפילו בימים הקשים של ספר שופטים. 18 שנה, כך מתאר ספר שופטים בפרק י', 18 שנה מכורים ישראל ביד פלישתים וביד בני עמון. והפסוק מתאר את המצב, אני קורא את פסוק ח', זה לא לפנינו, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה. וירעצו וירוצצו. מצב קשה מאוד. ויזעקו בני ישראל אל השם. פסוק שמאוד מזכיר לנו את בני ישראל במצרים. שם אחרי ויזעקו בני ישראל אל השם הופיע ותעל שבעתם. כאן מופיע פסוק שלעניות דעתי הוא יחידאי במקרא. עד כמה המצב בעם קשה. עד כמה חוסר אונים מול האויב בפנים, פלישתים ובני עמון. אין לבני ישראל כוח, ואז כתוב, לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, הם היושיעו לכם בעת צרתכם, כך אומרים להם זקני גלעד, תלכו אל האלוהים שלכם. והעם צועק, ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. זו קריאת הצעקה הגדולה ביותר, אנחנו לא מבקשים חיים טובים, מבקשים רק תציל אותנו, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. ואז הפסוק, ויסירו את אלוהי הניכר מקרבם, לא כתוב שעשו תשובה שלמה, יסירו את אלוהי הניכר, ויעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. נפשו הכוונה היא של השם. זה דבר מדהים. המצב בעם הוא כזה שנפש השם קצרה, כבר אין לו כוח. אי אפשר להגיד את זה אם עלי זה פסוק כתוב. אנחנו מכירים את הביטוי בפרשה הקודמת שהעם סובב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. נפשו של עם, נפשו של אדם קצרה. נפש השם קצרה. אנחנו זוכרים מאחת הפרשות הלא רחוקות, כמה כף היה על משה כשאמר היד השם תקצר. והמספר המקראי בקודש מתאר את המצב, קצרה נפשו של הקדוש ברוך הוא. במצב הקשה הזה, 18 שנות ריצוץ, אין כוח, אין שום מורל בעם. הם נצעקים אלה מול אלה, בני עמון מול בני ישראל, והמלחמה הולכת להתחיל לקבל תאוצה אחרת. העם מרגיש שכבר אין לו שום סיכוי, מחליטים שצריכים לבחור ראש, מגיעים אל יפתח הגלעדי. אני רק מזכיר, יפתח הגלעדי, גיבור חיל בן אישה זונה, מזמן עזב את הבית, מסיבות כאלו ואחרות, הגיע לארץ טוב שבעבר הירדן המזרחי כנראה, מתלקטים אליו אנשים ריקים, טיפוס מאוד מאוד מורכב, עם צדדים מאוד אפילים ומאוד גדולים, ביחד. משכנעים אותו לחזור להיות ראש וקצין, ואז יפתח הגלעדי פונה אל מלך בני עמון במילים הבאות. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. מה לי ולך? כי באת אליי להילחם בארצי. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, מעניין אגב הסגנון המיידי, הפשוט, אפילו קצת הגס, של יפתח הגלעדי. כדאי לזכור איך למשל מתנהל מסע ומתן דיפלומטי בין משה למלך אדום בפרשה הקודמת. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעתנו, ונלך ונדע וכו'. לא משנה, התגובה הייתה, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. אבל הצורה שבה אנחנו פונים הייתה צורה מסוימת. יפתח הגלעדי זה ראש אנשים ריקים בעבר הירדן בארץ טוב. על יפתח הגלעדי והאנשים הריקים אמרו חז"ל, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא לפי שהמין במינו. יפתח הגלעדי פונה למלך בני עמון כמו עשיית תיבתיק אל עשיית תיבתיק. אגב, ההיסטוריונים כאן טוענים, גם חלק מהפרשנים הראשונים, שמאוד סביר להניח שיפתח הגלעדי ומלך בני עמון הכירו היטב אחד את השני מכל מיני רשימות שחורות. יפתח הגלעדי מוכר מן הסתם באזור. הוא מנהל חבורות מאוד מרכביות שם בארץ טוב. אנשים ריקים נמצאים איתו וייצאו עמו. פתאום הוא התמנה להיות איזה ראש שבטי ישראל, אבל האופי שלו מוכר. והפנייה היא ברורה. אגב, זה הסגנון שהוא ידבר הלאה. קשה הרי לשכוח, ואנחנו לא נכנסים היום ליפתח, קשה לשכוח את יפתח מדבר עם בני אפרים. אני כבר לא מדבר על יפתח והעלאת ביתו, אבל יפתח עם בני אפרים. בני אפרים מתרגזים שהוא לא קרא להם למלחמה, והוא עושה להם מבחן עם שיבולת וסיבולת, וכל מי שמרגיז אותו, בסוף זה יוצא 42 אלף יהודים שהוא שוחט במלחמת אחים. הסגנון הוא קשה מאוד. יש לו שני צדדים מאוד 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 קיצוניים לדמות הזאת של יפתח הגלעדי. ובסגנון שאפילו בני אפרים פונים אליו, הם שואלים אותו למה הוא לא קרא להם למלחמה, אז הם פותחים איתו בשיחה שהוא עבר לידם ולא קרא להם, וככה הם פותחים, ביתך נשרוף עליך באש. זאת השיחה. והוא עונה להם באותו סגנון. והם מבינים את העברית הזאת. וכך הוא פותח עם מלך בני עמון. מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי? אגב, מעניין, בארצי. שוב, יש כאן שני צדדים. יוהרה נוראית מצד אחד, ומצד שני הזדהות בלתי רגילה של מנהיג עם העניין האישי שלו, זה ארצו. זה מישהו שמקודם, כשהיו צרות 18 שנה ורצצו את עמו, את האחים שלו, הוא ברח לארץ טוב. כמה מעניין, אגב, שבימים שכל כך רע בגלעד הוא נמצא בארץ שקוראים לטוב. ועכשיו, פתאום הוא מדבר על הארץ שלו. מה עונה לו מלך בני עמון? יאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. אותו סגנון. גם אני פה. כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. מארנון ועד היבוק ועד הירדן. ואתה השיבה את הן בשלום. לא יודע אם מספיק שמים לב תוך כדי קריאת ההפטרה, עכשיו זה חשוב. ואתה השיבה את הן בשלום, אנחנו נמצאים בפעם הראשונה, אחרי 18 שנים מזעזעות, במצב שאם יפתח היה מנצל אותו כרגע, כל המפה המדינית הייתה משתנה. מלך בני עמון הציע לו עכשיו הצעה ברורה לחלוטין. השיבה את הן בשלום. אין לזה שתי משמעויות. יפתח יכול לחזור תוך רגע ולהגיד, רבותיי, ניניתם אותי לראש וקצין, ותוך שתי דקות החוזה מוכן. שתי דקות, ייקח קצת יותר, אבל מלך בני עמון כבר נתן את הכל. כל מה שיפתח צריך לעשות הוא השיבה את הן בשלום. על מה מדובר, אגב? מדובר על עבר הירדן, על ארנון עד היבוק עד הירדן. על זה מדובר. ויוסף עוד יפתח. וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. ויאמר, כה אמר יפתח. זאת אגב גם פתיחה מאוד מאוד יפתחית. של משה מופיע, כה אמר אחיך ישראל. כה אמר יפתח. תתחיל להתרגל, עם מי אתה מדבר? לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. לא. כי בעלותם ממצרים הוא לא מקים קבוצות ולא ועידות ולא דיונים. לא, וזהו. הוא אומר יותר. כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדש וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור עברנה וארצך ולא שמע מלך אדום. והוא מחדש חידוש שלא כתוב בתורה, וגם אל מלך מואב שלח ולא עבר וישב ישראל בקדש. חצי הפסוק הזה הוא חידוש בתורה. בתורה לא כתוב שזה קרה גם עם מלך מואב. כתוב שזה קרה רק עם מלך אדום. מלך מואב שאנחנו מכירים הוא בלק בן ציפור. אם כי חז"ל אומרים שבלק התמנה בעת ההיא, אז יכול להיות שזה קודמו. אבל איך שלא יהיה, מלך מואב גם קיבל הצעה מישראל לעבור, בקשה מישראל לעבור דרך מואב, ולא קיבל, לא עבר. וילך במדבר, ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב. מאוד מעניין, זה יפתח הגלעדי מארץ טוב עם האנשים הריקים, רק רגע אחד הורידו לו את הקליפות, והוא נמצא במרכז המלחמה כגנרל יהודי, ואיזו זיקה, איזו שייכות, איזו השתייכות פתאום. ארצי, היסטוריה. וילך במדבר ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנו בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. אנחנו נלמד אותך, מלך בני עמון, איך התנהגנו. אמרו לנו לא לעבור, לא נכנסנו לגבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון, ויאמר לו ישראל נעברה נא בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. וגם אם סיחון לא היה פותח במלחמה, היינו ממשיכים להסתובב, כמו שעשינו אצל אדום ואצל מואב. אבל סיחון החליט לפתוח. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביעצה, ויהי לחם עם ישראל. ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא, וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק, ומן המדבר ועד הירדן. ועתה, השם אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל. ואתה תירשנו? נאום דיפלומטי מוזר מאוד, מה הוא מדבר בבית מדרש? השם אלוקי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל. אתה תירשנו? איזה זלזול. מה באמינה שלך בכלל? מה אתה מחפש? שפה צברית שאסור להגיד, אבל יפתח בטח הוסיף את זה. למה מי אתה? מה אתה בכלל מחפש פה? השם אלוקי ישראל הוריש לנו, אתה נכנס פה לתמונה בכלל. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש. זה גם סגנון שאנחנו לא היינו מעיזים להשתמש בו. איזו הקבלה. ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו, אותו נירש. נעשה חלוקה מוצדקת. כל מה שיש לך מכמוש, כך אתה. ואנחנו מה שיש לנו מהקודש ברוך הוא. ואתה הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב? ואם נכונים, ופשוט שנכונים, וזה מוכח גם מהכתובים, דברי חז"ל שבלק היה הקטן במלכים, מן הסתם גם מלך בני עמון ידע קצת היסטוריה. זה הרי פסוק מבזה. הטוב, טוב אתה מבלק, הוא לא משווה אותו לאוג מלך הבשן, לסיחון. כל המסע ומצען הדיפלומטי הוא הפוך מההיגיון שלנו. הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב? הרוב רבי מישראל? אם נלחום, נלחם בם? בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארמון 300 שנה. ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? איפה הייתם 300 שנה? אגב, פסוק מאוד קשה. מה פירוש איפה היינו? תלמד היסטוריה ותראה שמלך בני עמון היה הראשון שנלחם בכם. אנחנו לוחמים בכם כל הזמן. 18 שנה אני לוחם בכם. מה פירוש איפה היינו 300 שנה? לחמנו. לפעמים היה לנו כדאי להילחם, לפעמים חיכינו להזדמנות להילחם. כדי לוודא שמשהו צודק שייך לי, אני צריך להוכיח ששלוש מאות שנה נלחמתי עליו. בשלוש מאות שנה האלה לחמנו על זה. כאן, לכאורה, הדברים שנפתח משונים קצת. ואנוכי מסיים יפתח, לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי? ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. אם הבנת מקודם שיש כמוש ויש השם אלוקי ישראל, אז חס וחלילה, לא התכוונתי לזה. קודש ברוך הוא שופט. התכוונתי כמוש, כך כמוש. ישפוט השם השופט בינינו עכשיו. ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. הדבר הפלאי פה הוא הכוח של יפתח הגלעדי. הכוח של יפתח הגלעדי שאומר את כל הדברים האלה, אגב, הפסוק הבא מיד. הפסוק הבא בשופטים, מיד אחרי זה, הוא ותהי על יפתח רוח השם. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון וכו', ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. תיאור המלחמה הכי קצר, הכי מהיר והכי מוחץ בספר שופטים. מכה רבה מאוד. יפתח ממלא פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. עם נמצא בחסר מנהיגות קשה. ושואלים אחד את השני לפני הפסוקים של יפתח, מי יהיה לנו לראש? מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון יהיה לראש לכל יושבי גלעד? הם חשים חסך נורא. הם מוצאים את הראש הזה בארץ טוב. והוא פתאום מפיח רוח אחרת בעם, בעצמו, ואחר כך במציאות. אני לא נכנס את הפעם לחלקים האפילים בדמות הזאת, על מה שהם מגלים. מאיפה הכוח הזה של יפתח? ויפתח הזה שלא מזכיר אף שם של מנהיג אחר, מזכיר דווקא את בלק בן ציפור. הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור ומלך מואב. אי אפשר להסתפק באמירה שהוא הזכיר אותו רק כדי להרגיז את מלך בני עמון והזכרת המלך שעליו מסופר הכי פחות. כי אז הוא לא היה מסיים את הפסוק, הרוב רב עם ישראל עם מלחום מלחם בה. הוא הרי מזכיר את זה שבלק היה היחיד שבעצם אולי כן הצליח. ואם אנחנו מכירים את ההיסטוריה כמו שהיא נגמרת בפרשת בלק, בלק נכשל אבל הצליח, הוא היחיד שמצליח מוסרית להוביל את ישראל לשיפין ולהזנות את ישראל אל בנות מואב. בסופו של דבר הוא היחיד שמצליח להפיל בעם במגיפה של 24,000 איש בשנה הזאת, בשנת ה-40, מכל המלכים. כל המלכים נכשלים. הכנעני מלך ערד בפרשה הקודמת פורץ ונופל מיד, ואיש ממנו שבי, ומיד ישראל נודרים נדר אם נתון תיתן את הכנעני בידי, והם מחרימים את ערב. בסופו של דבר, ולא כל כך שמים לב לזה, מכל המלחמות של שנת ה-40 למדבר, מכל המלחמות של דור באי הארץ, זאת השנה שבה באר מרים כבר נעלמת, ומרים מתה, ואהרון מת, ומשה ימות בסוף השנה הזאת. ובשנה הזאת זו שנה קשה, זו שנה שמתמודדים עם נחשים ושרפים ועקרבים, ונחש הנחושת עומד ומציל. בשנה הקשה הזאת, היחיד מהמלכים בחוץ שמצליח להיכנס לספרי ההיסטוריה בהצלחה, זה הבלק בן ציפור שלא עשה כלום. תופעה מאוד מעניינת, אגב, בסוגריים, שאולי נוכל לחזור אליהם אחר כך, כל מי שרוצה ללמוד את ההיסטוריה של העם שלנו, כדאי שיזכור אותה. וימשיך. נכנסים, כובשים את הארץ אצל יהושע, מצליחים. יש נפילה אחת בעי של 36 אנשים. לומדים את זה ועוסקים בזה, 36 איש נופלים בעי, זה הכל. יש עוד נפילה פה, נפילה שם. המכות החזקות זה המכות התרבותיות. זה ספר שופטים. זה אלוהי הנחר. זה תחת כל עץ רענן ותחת כל גבעה עד צועה זונה. המכות האלו אלה המכות שתופסות. והמכות האלו הן המכות שכנראה בלק תופס אותן, ולכאורה הן לא קשורות למסע ומתן של יפתח עם מלך בני עמון. כי הרי במסע ומתן הזה יש מסע ומתן של ניסיון למניעת מלחמה. מה אתה מספר לי פתאום על בלק בן ציפור? ובכלל, מה פירוש הרוב רב עם ישראל אם נלחום מלחם פעם? אני לוחם לך, ואני באמצעי מצליח. ומי נתן לך בכלל את כל הגאווה הגדולה הזאת? יפתח הגלעדי מייצג עכשיו עם נפול, עם בלי אמביציה בכלל. 18 שנים נרצץ. והוא עומד מול מלך בני עמון ונותן לו נאומים בהיסטוריה על צדק עולמי. משהו כאן תמוה ומחייב הבנה. ובשביל ההבנה אני מבקש לחזור לתחילת הפרשה שלנו. שוב אל הדברים אחר כך, הפסוק המרכזי באמת בפרשה של יפתח, ובעתה השיבה את הן בשלום. לזה נגיע אחר כך. נדמה לי שהדמות של בלק מדי מוצנעת. עסוקים הרבה בבלעם. חז"ל אגב קראו לפרשה הזאת פרשת בלעם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. רצו לקבוע פרשת בלעם בקריאת שמע. יש כל מיני ביטויים על פרשת בלעם. ולנו הרבה פעמים נראה שכשנקבעה פרשה על שם בלק או על שם יתרו, על זה אולי שבפסוק הראשון הם מופיעים, אני חושב שלבלק יש דמות מאוד מרכזית. אני פותח בפסוקים הראשונים של הפרשה שנראים מאוד תמינים, אבל הם מגלים הרבה מאוד. מקור 4. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורים. ויגור מואב מפני העם מאוד. שים רגע לב, עוד לא מופיע פה שום תואר של בלק. אנחנו מכירים אותו עכשיו בפעם הראשונה, וזה דבר מאוד מוזר. היכרות ראשונית עם דמות מחייבת לכאורה להגיד על מי מדובר. אנחנו, כשיפתח הגלעדים מתאר אותו, הוא מזכיר שהוא מלך מואב. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב, בלק לא עושה פה כלום, אל זקני מדיין. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה, משל נפלא, אולי נגיע אליו אחר כך, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. סדר בפסוקים מאוד מאוד מוזר, ורש"י עומד על זה מיד בתחילת הפרשה, וכל הפרשנים עוסקים בזה. פתאום מזכירים שבלק בן ציפור מלך. לא ויר בלק, ויגור בלק, או ויקוץ בלק. בלק בן ציפור מלך למואב, אז למה לא הזכרת את זה? רש"י אומר, מלך למואב בעת ההיא, מינו אותו לפי שעה. הייתה איזו מניפולציה פוליטית ומינו אותו עכשיו. אולי צריך לומר פה יותר, נראה מיד. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, לאמור. איננו יודעים בדיוק איפה זה פטורה, יש הרבה השערות. ההשערה היותר מורגשת בקריאת הפסוקים, כך נדמה, היא שחוזרים פה לנהר, לפטור, לאותו הנהר שמשם האבא הגדול של האומה מגיע. כך גם חלק גדול מהפרשנים הולכים. לימו, והאמירה הזו היא בעלת משמעות. הנה עם יצא ממצרים. הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. מהו תיאור המצב, או המצבים, שמתאר בלק? הנה עם יצא ממצרים. מי זה העם הזה? לא כתוב כלום. עם יצא ממצרים. כתב חידה. הנה, ועוד פעם, הנה כיסה את עין הארץ. מה זה ההנה הזה? זה הכל פתאום כל כך. הנה הוא יצא ממצרים, הנה הוא כיסה את עין הארץ. והביטוי הזה, כיסה את עין הארץ, הוא גם ביטוי מוזר. יש אותו עוד פעם אחת במקרא, בהרבה, במצרים. וזה שזה מופיע רק עוד שם, זה הרי מסביר בדיוק מה בלק חושב. יש פה איזו מגיפה. והמגיפה הזאת צריכה טיפול במגיפה. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ואתה לך נער עלי אותה עם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי אוכל נקה בו, פסוק מאוד קשה בעברית, היה צריך להיות פה בלשון יחיד, אולי אוכל עקה בו. מה פירוש אולי אוכל נקה בו, או אולי נוכל נקה בו, או אולי אוכל עקה בו. ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. לפי ההיסטוריה זה גם לא ברור, הרי הוא לא רוצה ממך כלום העם הזה. הרי העם הזה ביקש ממך לעבור אצלו. לא רצית, והוא סובב את ארץ מואב ואת ארץ אדום, הוא לא רצה ממך כלום. מה אתה רוצה ממנו? יש אגב עקידת יצחק נפלא, רבי יצחק הרמה, שאומר מה פירוש כלכו חשור את ירק השדה. בעל העקידה אומר שהוא אף פעם לא הבין את המשל הזה. ואני הייתי כהה תמיד, מהו המשל הזה? עד שראיתי את הפרות הרועות באפר. אומר, הלכתי לראות פרות ולהבין מה פירוש כלכו חשור את ירק השדה. ואז הוא מתאר את זה נפלא, הוא אומר שהשור, כאשר הוא רובץ על האפר, על הירק, אז הראש נמצא במקום אחד. ואת הלשון הוא מוציא כמו מגל שאוכלת את הירק. כלומר, מתחת לראש, מי שנמצא מתחת לראש, אין לו מה לפחד. הפחד הוא של כל מי שנמצא בסביבה. כך מסביר העקידה את המשל, וזה נפלא. זה מה שאומר בלק. אתה אומר, מה אתה מפחד? הוא לא עושה לך כלום, נכון? כי הוא שם עליי את הראש. הוא לא עושה לי שום דבר, הוא לא יכול להגיע עם הראש, עם הלשון מתחת לראש. כי זה אדמה, הוא לא יעשה כלום. אבל הוא אוכל כל מה שמסביב. וזה אגב, הפירוש הפשוט הזה, אולי קצת יסביר עוד מעט מה רואה כאן בלק ולמה הוא מטריד את בלעם ולמה הוא משוכנע שבלעם יקבל את ההטרדה הזו. כשהוא אומר אולי אוכל נקה בו, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. כל הפרשנים הסתבכו בזה. רש"י אומר אולי אוכל נקה בו, רש"י במקור 5, נקה, אני ועמי נקה בהם. אולי אוכל אני ועמי. אבל זה קשה מאוד, ממתי עוברים מיחיד לרבים בלי להגיד כלום? אוכל נקה. אחרי זה הוא מציע הצעה אחרת, רש"י, אבל היא קשה, כי לא ראינו אף פעם דבר כזה. דבר אחר, לשון משנה היא. אנחנו משתמשים בזה בעברית של היום. לנקות חוב. מנקים במס. מנקה לו מן הדמים. לחסר מהם מעט. הקושי הוא שבתורה אף פעם לא השתמשו בביטוי הזה כך. אז רש"י קורא לזה לשון משנה. כולם מסתבכים במה בדיוק הוא רוצה כאן. הספורנו למשל מפרש נפלא, אולי אוכל נקה בו אני ואתה. אולי אוכל אני במלחמה ואתה בכללה שביחד נקה בו. כל פירושים יפים, אבל עדיין היחיד והרבים קשים. ומה הוא רוצה? עם יצא ממצרים, כיסה את עין הארץ. כדי להבין קצת את בלק, נראה את מקור 6. בלעם אומר להם, לינו פה הלילה. הקדוש ברוך הוא מגיע אל בלעם בלילה, שואל אותו, מה עושים פה האנשים האלה? שואל אותו, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים. מעניין מאוד בלעם. כשבלעם מסביר לקדוש ברוך הוא מה בלק אמר, זה פתאום דרך ארץ קצת. זה לא הנה עם יצא ממצרים, אלא הנה העם היוצא ממצרים. התייחסות אחרת. ויחס את עין הארץ. גם זה אגב דבר אחר. בלק אמר, הנה עם, סתם, אנונימי, יצא ממצרים, ב', הנה כיסה את עין הארץ. זה שמופיע באמצע עוד פעם הנה, מראה שאין כאן איזשהו תהליך, איזשהו רצף. פרט א', עם יצא ממצרים. פרט ב', כיסה את עין הארץ. והכל במהירות כזאת, הנה. הנה יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. בלעם כבר מבין את העסק אחרת. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. זה תהליך. זה מהלך ארוך. העם הזה עובר איזשהו תהליך שכנראה מתחיל הרבה לפני כן, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. אתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו. מה רוצה כאן בלק? מה שבלק רוצה כאן דבר מאוד פשוט, והוא מסביר בעצם את מה שהולך עכשיו לעשות בלעם. בלק בא אל בלעם ואומר לו פחות או יותר את הדברים הבאים. לי אין בעיה אישית, אין לי גם בעיה לאומית. זה שור הלוכח את ירק השדה כלכוך השור את ירק השדה. זו לא בעיה שלי. יש כאן בעיה בינלאומית עם עם שצריכים למצוא לו פתרון סופי אחת ולתמיד. אני לא רוצה להעביר אותו מפה לפה, אלא פשוט לגרש אותו מהארץ. הוא לא מדבר על הארץ של מואב, כי הוא הרי לא נמצא במואב בכלל. הוא מעולם לא היה במואב. יותר מזה, אם יש לעם אחד מה לא לפחד, זה למואב. כי עם ישראל מצווה על תצר את מואב. דווקא מואב אין להם מה לפחד. לעניות דעתי, לכן בלק מופיע כאן בתחילת הפרשה, בלי שום שם ספציפי. אני לא בא לבקש בקשות לאומיות. אני לא בלק בן ציפור מלך מואב. אני בלק בן ציפור. ואני פונה אליך עכשיו בשם העולם. מתחילה לצוץ בעיה. חשבנו שאנחנו דרכנו על הבעיה הזאת, והנה הבעיה הזאת מתפרצת ממקום חדש. מהי הבעיה? הנה עם. זה מה שאתה צריך לשמוע. שנינו יודעים, גם אתה בלעם וגם אני בלק, מי העם הזה. אבל פתאום הדבר הזה, הנוודים האלה, הבודדים האלה, תרצה או לא תרצה, אפשר להמשיך להתווכח כמה שאתה רוצה, בכל ועידה שאתה רוצה. אם ניתן להם הגדרה, אם לא ניתן להם הגדרה, הם עם. הנה עם. לעם הזה אין שום מקור שיכול להחזיק אותו כעם. הוא הרי יצא ממצרים. הוא בא עכשיו לכבוש כאן איזשהו חלק. הוא לא מתאים בכלל לנוף הסביבתי. הוא לא שייך לא לסיחון ולא לאוג ולא למואב ולא לארמון. אף אחד הוא לא שייך. הוא מחפש כבר 40 שנה את הדלת להיכנס. אף אחד לא פותח לו. הנה עם יצא ממצרים. הנה כיסה את עין הארץ. זה כמו מגיפה. זה כמו הארבה. ובמגיפה צריך לטפל כמו במגיפה. אני לא יודע איך עושים את זה. סיחון מלך חשבון ניסה, ואוג מלך הבשן ניסה. כל הניסיונות נכשלו. היסטוריה של 40 שנה מפרעו, גם אתה בלעם וגם אני בלק יודעים היטב. וההיסטוריה מגלה שאי אפשר לטפל בו באופן מקומי. צריכים לטפל בו שורשי. אני שואל אותך בלעם, איך עושים את זה? לכן הוא לא מופיע כבלק בן ציפור מלך מואב, הוא מופיע כבלק בן ציפור ורק בסוף, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. ואולי ההסבר הוא, ולכן הוא הדמות המתאימה ביותר לבוא אל בלעם ולהגיד את זה. כי הוא האדמה שנמצאת מתחת לשור. הוא לא נפגע אישית. אין לו שום בעיה אישית לאומית. הוא עוסק פה בבעיה של העולם שצריכים לפתור אותה. היהודי שמתחיל להסתובב ולשלוט על העולם בכל מקום. ואתה, לחנה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני, כך פסוק ו' בפקור 4, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. בלק ידע בדיוק אל מי הוא פונה, איך מסתיים הפסוק שבו יש את התשובה במקור 6? הנה העם היוצא ממצרים, כך חוזר בלעם על דברי בלק, ויחס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו, לא מן הארץ, וגירשתיו. רש"י לא היה יכול שלא להיות רגיש לזה, והוסיף במקור 7 מילה, וגירשתיו מן העולם. ובלק לא אמר אליו, ואגרשנו מן הארץ. אינו מבקש, אלא להסיעם מעלי. ובלעם היה שונאם יותר מבלק. מה הם רוצים? אז יש כאן עם, וכדי לפתור את הבעיה הזאת, צריכים בעצם להפסיק את קיומו. אני רוצה להזכיר, אנחנו נמצאים בשנה ה-40, זאת אומרת, אנחנו רגע לפני שהרעיון הזה של עם ישראל מופיע בפעם הראשונה והולך להתממש כעם הנכנס לארצו ומתפקד כעם. מה שהולך עכשיו לעשות בלעם זאת את מסעת הדורות של האנטישמיות, לעצור את המפגש הזה בין העם לארץ. לעצור את התופעה הזאת שתביא לרעיון הזה שנקרא עם ישראל, את הרעיון הזה לידי מימוש. כל עוד הרעיון הזה הוא רעיון שמדברים עליו בכל מיני בתי מדרש בגלויות, זה לא כל כך מפריע לאף אחד. כל עוד שרים עליו שירים, מתפללים עליו, בסדר. לא נורא, אפשר לעבור לסדר היום. בלק בן ציפור רואה את כל אשר עשה ישראל, אגב מאוד מעניין, לא לשני מלכי האמורי, כמו שמופיע בכל פסוק, אלא לה אמורי. הוא לא עוסק בפרטים, הוא עוסק בעניין עצמו. ואומר, עכשיו הרעיון הזה של עם ישראל הולך להתממש, ואם רוצים לעצור אותו צריך עכשיו. הוא פונה אל האדם שנקרא בלעם, שמאוד מעניין שחז"ל הבינו אותו בלי עם. פונה אל האדם שנמצא באיזשהו מקום לא ברור, שאין לו שום דבר חוץ מדבר אחד. שני מערב אימא. לכן המשנה באבות בפרק שלמדנו השבת עוסקת בהבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע. זאת הסכנה. הסכנה היא שיש לו אידיאולוגיה, יש לו חינוך, אין לו צבא, אין לו מדינה, אין לו עם. מזה אין כל כך הרבה מה לפחד. זה חולה. 100 שנה, מתי זה עובד? יש לו אידיאולוגיה ויש לו נערים שהולכים. ועכשיו בלק מבקש ממנו לעצור את הדרך. הזמן קצר, ואנחנו נעבור ישר לסוף. בלעם מציע לעצור את העסק על ידי 3 ניסיונות לקללה. 3 ניסיונות. פלוס ניסיון רביעי, אחרי מה טוב הוא אוהליך, שהוא הניסיון שמופיע כבר ביוזמתו של בלעם ללא בקשת בלק, והוא הניסיון שמופיע בסוף, לך יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הברכה המרכזית שבברכות היא הברכה השלישית, ברכת מה טוב הוא אוהליך יעקב. בטעות כאן בדף היא לא מופיעה, מופיעה כאן הברכה השנייה, אבל הברכה מוכרת לכולם, והיא נמצאת בפרק כ"ד בפרשה. ובברכה הזו אני רוצה מעט מאוד לעסוק, כדי לנסות להבין מתוך הברכה את השאיפה של בלעם. כי הרי מברכותיו של בלעם אתה למד בעצם מה הייתה המגמה שלו בקללותיו. כשאתה הופך את הברכה, אבל הופך אותה במדויק, אתה מגיע אל הקללה. כשאתה מגיע אל הקללה, אתה מגיע למה שרצה בלעם, אבל עכשיו אני רוצה יותר. אתה מגיע אל מה שהוא בעצם הסוד שדרכו הבין בלק שאפשר למגר את ישראל. מהו הקוד? ברכה השלישית היא ברכת מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. קודמים לה כמה פסוקים. אני אקרא אותה מבפנים. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישט אל המדבר פניו. שתי הפעמים הקודמות בלעם הלך לשתי צורות אחרות. בפעם הראשונה, זה מופיע במקור 9, ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם. שם הוא מגיע ומתחיל את הניסיון לקללה הראשונה, והיא יוצאת כברכה. מלאך אומר לו, בוא ננסה מקום אחר. ומה התנאי של המקום? ויאמר אליו בלק מקור 10, לכאן הייתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה, קובנו לי משם. זאת הפעם השנייה. המשותף לשתי הפעמים הראשונות, בלעם יראה לפני שהוא מקלל את קצה העם. הביטוי לראות את קצה העם מאוד מוכר לנו. האויב הגדול, האויב הראשון שלנו, עמלק, מחפש תמיד את קצה העם. ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. הדרך של בלעם היא גם כן למצוא את הקצה. אחרי שזה לא הלך בפעם הראשונה, בפעם השנייה בלק מוודא את זה שבטוח שהוא לא יראה את כל העם, אלא רק את הקצה. זה מאוד משמעותי כנראה לברכה. אז הוא הולך לקלל, ויוצא לו במקום הקללה, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עכשיו הוא מגיע לברכה השלישית. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישט אל המדבר פניו. ויטה בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן משבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. זאת הפעם הראשונה שנחה עליו רוח השם יותר מבשתי הפעמים הקודמות, ואז הוא פותח בנבואה ממש. רמב"ן טוען כאן שמה טובו היא כבר נבואה ממש, בלי נגיעות. ומהי הנבואה? מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. יזל מים מדליה וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. גם מאוד מעניין. עם ראשונה שמוזכר דבר כזה בתורה. ודאי אצל בלעם. נבואה על שם של מלך שיקום. וירום מאגג מלכו. ותינשא מלכותו. יש אמנם מי מהפרשנים שטענו שכל מלכי עמלק נקראו אגגיים. ראשי טוען שזו נבואה. שמלכו הראשון של העם הזה, שאול, ירום מאגג שיקום עליו. הוא נוגע בעמלק, והנגיעה בעמלק הזאת היא בעלת משמעות בפני מה שהזכרנו מקודם. מה קרה בשתי הברכות הראשונות? הוא ניסה לעבוד בדיוק בתרגיל של עמלק. הוא ניסה לעבוד בדרך של עמלק ולראות תמיד את קצה העם. הוא נכשל. בפעם השנייה היה צריך לוודא שהוא לא רואה את כולו, הוא לא רואה את הכל, הוא לא רואה את המכלול של העם, אלא את הקצה. וזה שוב נכשל. מאיפה הוא רואה הפעם את העם? הפעם כתוב שהוא מסתכל ויאמר בלק אל בלעם לחנה והקחך אל מקום אחר. הוא לוקח אותו ראש הפאור הנשקף על פני הישימון. ומראש הפאור הוא מברך מה טוב הוא אוהליך יעקב. וכאן מופיעים שני הסברים למה טוב הוא אוהליך יעקב. שני הסברים, פעם אחת נגענו באחד מהם, וכשנותנים את הדעת זה דבר פלאי. שני הסברים שנמצאים באונקלוס, בשתי גרסאות באונקלוס. כל מי שיסתכל בשבת בפרשה, אז זה תלוי איזה אונקלוס הוא מחזיק. בדרך כלל אם הוא מחזיק את הדפוסים הפחות מדויקים, הוא ימצא את גרסה א', שנמצאת במקור 12. היא תתרגם מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, מקור 12, מה טובה משכנך יעקב, בית מישרייך ישראל. לפי זה, הפירוש של אוהליך הוא משכנותיך. רש"י נצמד לפירוש הזה במקור 15 והסביר מה טוב הוא, כמו פירוש חז"ל הידוע, מה טוב הוא אוהליך על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. למרות שבהמשך הברכה של מה טוב הוא עוברים לעניינים ששייכים ודאי לארץ ולגאולה, וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו, פתיחת הפרשה, מה טוב הוא אוהליך, עוסקת במשפחה. כך רש"י הסביר. וזה מסביר גם ומסתדר עם התרגום במקור 12. מה טוב המשכנך יעקב, אוהליך המשכנות שלך. אז מה ההבדל בין אוהליך למשכנותיך? פרשנים רבים עוסקים בזה. מלבים טוען, אוהליך זה הארעיים. גם כשתגיע לארץ ויהיה לך משכנות קבועים, זה ימשיך להיות טוב. ומה הגדול באוהלים שלך? שהם אינם מכוונים זה כנגד זה. זה דבר פלאי, ובזה נגענו בשנה שעברה. זה נאמר מראש הפאור. זה נאמר מראש המקום שבו ייפלו ישראל בגלל שפתחיהם יתחילו להיות כן מכוונים זה כנגד זה. כלומר, כשהוא דיבר על זה בכללה, זה מה שהוא רצה. הוא רצה לראות את פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. הוא ראה את ישראל שוכן לשבטיו, והוא מחפש את הדרך למגר עם. והוא למד את הפטנט הגדול, אני עדיין רק בגרסה א', העיקר זה גרסה ב'. הוא למד את הפטנט הגדול לפי הגרסה הזאת, והוא הפטנט הפשוט הבא. אתה רוצה למגר את העם הזה? יש דרך אחת. שבור את התא המשפחתי. שבור את האוהלים. כשלא יהיו אוהלים, כשהאוהלים יהיו מכוונים זה כנגד זה, כשיפסיק מה טוב הוא, העם הזה ייפסיק. אתה רואה יותר מדי אנשים שוכנים לשבטיהם, מה פירוש וירא את ישראל שוכן לשבטיו? עומד כאן הבלי עם הזה ורואה שבטים שבטים שכל אחד יודע מי האבא שלו ומי הסבא שלו. כל אחד יודע מי הוא על דגלו למחנהו לבית אבותיו. כל האבות מתו במדבר. זה דור שבשנה ה-40 כולו חדש. כולם תמו ומתו בדור הזה. ואין אחד שלא מיוחס לאבי ואבי אבי ואבי אבי. את זה הוא רוצה לפרק. הדרך לפרק את זה היא פשוט לשבור. זה גרסה א', אבל אז מופיעה גרסה ב' מוזרה. בגרסה ב' תופיע לכל מי שיש להם את הדפוסים, נדמה לי, היותר מדויקים. החוקרים טוענים שהיא הגרסה המדויקת. לא חשוב, שתי גרסות. מה טוב הוא אוהליך יעקב, מקור 13, משונה מאוד. מה טבה ארח יעקב? איך זה נכנס בארמית לאוהליך? מה פתאום אוהליך זה ארח? שאמר לי שתמיד אנחנו מגיעים לארץ ישראל, בהתחלה, בסוף, מה רוצים מהארץ? אונקלוס גם נתקע פה עם ארץ ישראל כל הזמן. מה טבה ארח יעקב? ארח פתאום, אוהליך. אז נכון שהמשך הפרשה עוסק בארץ. נכון שגם תוכנה של הפרשה קשור לארץ. אברבנאל במקור 14 למשל, כשהוא מסכם את תוכן הפרשה, עניין הנבואה השלישית הזאת הוא שהוסיף להודיע שישבו ישראל בארץ ויפרו וירבו עליה, ושיבנו את בית המקדש ויעמידו מלך וינצחו את הגג מלך המלך, והתנשא עוד המלכות בימי דוד ושלמה, ועל זה אמר מה טוב הוא עליך וכו'. אבל גם אברבנאל שטוען כך נאמן לפסוק, ועל זה אמר מה טוב הוא עליך יעקב, רצונו לומר בהיותכם במדבר באוהלים מה טוב הוא עליך, ואחר היותכם בארץ מה טוב הוא משכנותיכם בעריכם ובבתיכם. זה פירוש. אבל מה זה מה טוב הארח? איך הוא עליך והארח הולך יחד? התשובה היא פשוטה והיא תחזיר אותנו להתחלה, ובזה אנחנו נעמוד. בלעם נקרא על ידי בלק למלא תפקיד אחד. הוא לא נקרא על ידי בלק כדי לפתור בעיה מלחמתית, כי לא הייתה לבלק בעיה מלחמתית, לכן הוא לא מלך מואב, זה לא רלוונטי. אחר כך מספרים שהוא מלך למואב בעת ההיא. הוא זה שמתחת לשור. הבעיה היא הלשון שגומרת את כל סביבותיו. הוא מייצג את הצדק העולמי שטוען שצריך להגיע לפתרון הסופי. בלעם מבין ובלק מבין שהדרך לעשות את זה היא להרוס את העם כעם. שתי דרכים צריך. א', למגר את התא הלאומי הראשון, את המשפחה. זה התא הלאומי שעליו יש את המצווה הראשונה. בעשור לחודש ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית. עוד לפני שיש מדינה ויש ארץ ויש צבא ויש תורה, לפני הכל. יש בית. ואז מופיעה המצווה השנייה. השאיפה השנייה של בלעם. נעצור את החיבור בין העם הזה לארץ. איך אפשר לעשות את זה? נגיד להם דברים טובים. נדבר איתם על כמה הם גדולים במדבר. נשאיר אותם במדבר. נאמר להם כמה היהודים תורמים לעולם כשהם לא מתעסקים בשטויות של ארץ. כשהם לא יורדים לקטנות של צבא ומדינה וארץ ועם, בשביל מה? נרים אותם. נהפוך אותם לעדת פילוסופים שתסתובב בעולם ותשפוך הרבה אור על הגויים. נדאג לזה שהם יפסיקו לדבר על עריהם. איך עושים את זה? צריכים פשוט לשחוק את הזיקה שלהם לארץ הזאת. אומרים להם, כמה רעה ארצך יעקב. זאת הכללה המתוכננת. כמה רע בארץ. זה נשמע טוב. ההפך, לפי התרגום הזה, זה נפלא בתי הכנסיות ובתי המדרשות, תישארו פה. כמה הארץ רעה. כשאומרים להם את זה, זאת הדרך השנייה למגר את הארץ. כי זה מפתה. כי זה גם הרבה מאוד פעמים נשמע נכון. כי כשבפרשה הבאה יעלו בני גד ובני ראובן אל ההרים בעבר הירדן המזרחי ויסתכלו ליריחו ויעשו חשבון של אנשי מקנה, הם יזכרו טוב מאוד שבאמת לא כל כך טובה בינתיים הארץ. הם יסתכלו במפה ויגידו שהם מעדיפים את אל עלה ואת בעון ואת כל מה שיש שם. כל מי שמסתכל מהצד ההוא לצד הערבי היה מזדהה עם בני גד ובני ראובן ודאי. הוא לפעמים לא היה מסתפק ב-14 שנה באזור הצחיח, הטוב שם מול הצחיח כאן. היה אולי מעדיף הרבה יותר. זאת הדרך השנייה. נשחק את הקשר בינם לבין הארץ שלהם. והעומק הוא ששני הדברים יופיעו יחד. כשנצליח, נצליח רק כאשר נצליח לעשות שני דברים בו זמנית. כדי לשחוק את הזיקה בין העם לארץ, צריך גם לשחוק את הזיקה בין האדם לעבר ולעתיד. נשחק בנים ואבות, ניצור הרבה הרבה בודדים בעולם, נדבר על עולם אחר, נציע דברים יפים, וכך נמגר אותו. אני חוזר ליפתח ולמלך בני עמון, ואז ללא מדובשך ולא מעוקדך. מה אומר יפתח למלך בני עמון? 300 שנה אנחנו פה, אתם היה מאז המלחמות. למה לא הצלתם? ושאלנו, כן הצלנו. ועוד איך בני עמון הצילו? באו להילחם? רק עכשיו נגמרות 18 שנה של מלחמה. מה אתה מדבר? אתה לא יודע היסטוריה. 300 שנה לחמתם. אוקיי, זה אני מוכן. פעם ראשונה שאתה בא אליי מלך בני עמון במתק שפתיים ואומר לי את המילים הבאות. שלוש מילים. השיבה את הן בשלום. זה? אתה רוצה שאני אודה על זה שזה שלך? אתה בא בהצעה חדשה, לא יהיו מלחמות. רק תסכים לשחוק את הזיקה בינך לבין הארץ שלך. זה התענוג שאתה רוצה להוציא ממני. זה הפירוש הצלתם. הצלתם במקרא פירושו, הוצאתם את זה לגמרי. בשום מלחמה לא הוציאו לגמרי את הארץ מאיתנו. רק בדרך שמלך בני עמון מציע אפשר לעשות. ואתה השיבה את הם בשלום כך? אני אלמד אותך עכשיו היסטוריה. כה אמר יפתח, לא לקח ישראל. הנה כל ההיסטוריה. אלו בלעם ובלק. מכל המלכים, עומד יפתח מול מלך בני עמון ואומר לו, אני לא מתרגש ממלחמות. אני המפיונר מעבר הירדן המזרחי עם האנשים הריקים. אני מכיר את הסגנון. נמות, נמות. זה הסגנון הרע, המחוספס, הגס, של מי שיכול גם להרוג בבני אפרים. אבל בתוך תוכיותו הוא גם מכניס את העומק הפנימי שיש בו את רוח השם. אתה רוצה להילחם בו. אתה רוצה לשחוק אותי מהזיקה שלי, אינה? את זה לא תקבל. אמר בלעם, ריבונו של עולם, לא אלך, לא אקלל, תן לי לברך. אמר לו מוכל טוב ומת. לא מדובשך ולא מיוחך. מהדבש שלך אני מפחד יותר מאשר מהעוקץ שלך. המלחמה שלך בדבש היא הדבר הכי מפחיד. הדרך שלך לעשות את הכל דבשי ולהציע את זה בשיטה הזאת של מלך בני עמון היא הסכנה האמיתית. לכן הוא הדמות שיזכיר יפתח הגלעדי בנאום. טוב, טוב אתה מבלק בן ציפור. אתה עכשיו מנסה את מה שהוא ניסה. 18 שנה הלכת בדרכים של החברים שלו, עכשיו למדת את הדרך שלו. אני אענה לך בדרכים שלהם. אני הצעתי ראשון, אומר יפתח, שנפסיק להילחם. אבל לא אשיבה את הם בשביל. המלחמה היסודית הזאת היא המלחמה של יפתח מול מלך בני עמון, של בלק ובלעם מול דור באי הארץ, של בלק ובלעם שבאים בשנייה שכבר אין יותר כוח, שכבר 40 שנה אנשים קברו את אבותיהם בגלל השאיפה הזאת לארץ וכבר אין כוח. והם מוצאים את הרגע שכל מה שצריך לעשות הוא רק לשחוק את זה קצת. לנצל את העיתוי, לשחוק את העניין, ולהעלות את הכל למילים יפות של מלך בני עמון. מהרגע הזה סובלים ישראל יותר מאשר מכל המלחמה. זה הרגע שמוליד את השיטים, זה הרגע שמוליד את הערעור על מטבה ארח יעקב. והתיקון, נדמה לי, ברור מתוך הדברים עצמם.